שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
כמה אתה חושש מהמלחמה באוקראינה עם רוסיה?
אתה יודע מה מדאיג אותי בסיפור הזה? שכרגע זה סיפור של מה שנקרא כתבי חוץ, כן. אבל בעוד איקס זמן, אם הדבר הזה יתפתח, יכול להיות סיפור לגמרי כלכלי עם בורסות שיחטפו, לא שחסר להם סיבות לחטוף כבר עכשיו, כן? אנחנו דיברנו על זה ועוד בדיוק. נדבר על זה היום, על הנפילות. יכול להיות שהאירוע הזה שם מתפתח למשהו כלכלי דרמטי?
כן, ככל שקראתי אני מתרשם שיש פה איזשהו בלוף של פוטין שהוא לא רוצה או לא מסוגל להוציא לפועל, לא באמת, איכשהו זה לא מסתדר. אבל נחיה ונראה, אי אפשר אף פעם לדעת מה קורה בדברים האלה.
בהחלט.
אז אצלנו הבורסה בתל אביב ממשיכה לרדת היום לאחר הירידות החדות מאוד אתמול, ועוד שבוול סטריט החוזים העתידיים על המדדים נסחרים דווקא בירידות קלות בלבד, חלקן גם אפילו ביציבות. למה? האם הסוחרים בישראל יותר פסימיים מעמיתיהם שבארצות הברית? אנחנו נפתח עם עדכון שווקים של אסא ששון, כתב הבורסה שלנו.
כפי שכולם כבר יודעים, רבות מחברות ההייטק הישראליות שהנפיקו בבורסה בנסדק בשנה וחצי האחרונות, ירדו בעשרות רבות של אחוזים ביחס לשיא שלהם, וחלקן אפילו נסחרות מתחת למחיר ההנפקה ואפילו מתחת לגיוס הפרטי האחרון שהן ביצעו. אבל בעוד שחברות שנסחרות בבורסה מקבלות מחיר אמיתי של קונים מרצון ומוכרים מרצון, יש בישראל עשרות חברות חדי קרן שהן עדיין פרטיות, והמחיר שלהן לא מתעדכן בהתאם לגחמות של הסוחרים בבורסה, של המשקיעים. אז מה השווי הנוכחי של החברות הללו? אנחנו נדבר עם גיא פרמינגר, שהוא ראש תחום הייטק בחברת PwC, והוא יסביר לנו איך מעריכים שווי של סטארט-אפים בימים של מפולת במדד הנאסדק. בטלוויזיה שאנחנו רואים, ובעיקר בערוצים המסחריים, התופעה של תוכן שיווקי היא מכת מדינה. בשעות רבות של היום הדוברים שמופיעים על המסך שילמו עבור הנוכחות שלהם, והם עוסקים בשיווק וקידום מחירות ללא הפרעה. גם בתוכניות אחרות, בדקות שידור שאינן פרסומות, אנחנו מוצפים במסרים שיווקיים. העניין הוא שהתחום הזה היה עד כה פרוץ. אך מעתה, תקנות חדשות של הרשות השנייה יאפשרו לראשונה שידור תוכן ממומן על פי חוק. לפי התקנות, התוכן יסומן באמצעות לוגו חדש, כמו שמסמנים סוכר, שומן ונטרן במוצרי מזון, והערוצים יידרשו להפיק תשדירים אשר יסבירו את משמעותו. האם זה יציל אותנו ממגפת התוכן השיווקי? אנחנו נברר את העניין עם רפאלה גויכמן, כתבת המדיה והתקשורת. יאללה, מתחילים.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
למה הסוחרים בתל אביב יותר פסימיים מאלה של וול סטריט כרגע?
הם לא יותר, הם כמו. בוול סטריט כרגע אחוזים יורדים בערך 0.7, אנחנו יורדים בערך 2%, ככה ש... לא אגיד לך שיש פה עוד שער חליפין שהתחזק, שבא לרעתנו.
אוקיי.
הדולר היום עולה כמעט כמה, 0.6, 0.7. אז תוסיף 0.7 ל-0.7, אתה מקבל 1.4. זה ככה בחשבון סנדלרים... פשוט למי שרוצה לעשות, אבל מעבר לזה, צריך להבין, המדדים, השוק עצבני, כן? ואם אני אשאל פה שאלה, גם את כל המאזינים שלנו, שאנחנו אומרים, דרמות וירידות ונפילות, זה, כמה מדד תל אביב 125 ירד מתחילת שנה?
כמה?
2.5%. כמה עולה שנה שעברה? 32%. כלומר, בסופו של דבר, מי שקנה שנה שעברה את המדד עדיין מורווח. לכן השאלה הדרמטית, אם מדובר בתיקון, כלומר מישהו שבא ואומר, במקום 32%, אם אני ארוויח 30, אשים את זה בצד ואלך הביתה,
אין, אבל אנשים מוכרים היום, זה... או חוששים היום, או בפאניקה היום, לא משנה איזה מילה שתבחר, כי הם מסתכלים קדימה, והם מעניין אותם לדעת, אם זה, הירידות של חברות טכנולוגיה ברורות, יש מגמה בארצות הברית, אין שום היגיון שחברות ישראליות בנסדק ירדו ב-50%, 60%, 70%, ופה לא. אבל למה גם בנקים יורדים?
הבנקים יורדים בגלל הריבית. כולם מפחדים פה שעלה את הריבית.
ריבית עולה זה טוב לבנקים.
ריבית עולה זה מאוד טוב לבנקים, אבל כרגע זה גם הנכס הכי שכיר, הכי טוב, אפשר להיפטר, תזכור שמוכרים מה שאפשר.
אז זה עניין של...
אנחנו עוד לא יודעים מה המצב של הפדיונות... פדיונות קצת? זהו, שאנחנו עוד לא יודעים מה המצב של הפדיונות בקרנות הנאמנות, אנחנו נדע את זה תוך לקראת 4 כזה, נדע בדיוק מה קורה. אבל הבנקים זה נכס מאוד מאוד שכיר, שתומחר בנדיבות, וכולם קצת חוששים שהמצב הכלכלי, יש לך בעיה של חומרי גלם ומחסור, ואתה יודע, ומצב כלכלי, ואינפלציה כמובן, שזה הדבר הכי הכי...
אסא, תן לי לתת פה איזה ניתוח, נקרא לו אופטימי. לתחושתי, מה שקורה עכשיו בבורסות, שוב, יכול להיות שבעוד שבועיים אני אכל את הכובע שאין לי, נראה לי כמו תיקון. כלומר, באמת הייתה פה התפרעות, היו פה עליות שערים מטורפות, בטח בעולמות ההייטק, ויוצא קצת אוויר, וזה בסדר גמור, טוב שיוצא קצת אוויר, זה עדיין לא מפולת.
אני איתך.
המספרים שמסרת עד עכשיו, לא משדרים לי כמו מפולת. ברור שאם יש איזה חברת הייטק שנחתכה ב-70%, מבחינתם, ובטח מבחינת העובדים שקיבלו אופציות והמנהלים, ברור שזה מפולת אישית.
אני לגמרי איתך. אני חושב באמת, אף אחד לא יודע לתזמן את השווקים. כל הניסיונות של להגיד אם אנחנו במפולת או בתיקון או בזה, זה סוג של למעשה בבואה של תזמון שווקים. אם אנחנו כרגע בסי, בתחתית, לקנה, למכור, אין לאף אחד את היכולת הזאת.
אגב, יתרה מכך, אתמול שמעתי איזשהו מומחה לבריאות עולמי שאומר שיכול להיות שהאומיקרון הזה מסיים את מגפת הקורונה.
יכול מאוד להיות.
לכאורה, אם אתה, אתה יודע, אם הבורסות מתמחרות בכל רגע נתון את החדשות האחרונות ונותנות לזה שווי לחברות, היינו צריכים לראות היום דווקא עליות בשווקים שמישהו מומחה מכריז על מסיבת סוף קורונה.
אז זהו, אף אחד לא הכריזו על מסיבת סוף קורונה ואף אחד לא צלצל בפעמון שהנה נגמרו הירידות, בואו תיכנסו. אנחנו מכירים את הדברים האלה, ראינו את זה בהרבה מאוד מפולות, בשלב הראשון כל המניות חוטפות, ואז מתחילה הדיפרנציאציה, כמו שראינו בכל חברות האינשורטק, הורידו את כולם ב-80-90%, עכשיו לאט לאט התחילו לבחור את אותן חברות שיש להם מודל עסקי כמו שצריך, שיביאו רווחיות,
שמרוויחות
כסף, ואחרות ימשיכו או להידרדר, או שיקנו בתצורה כזאת או אחרת, ואחרות התחילו לעלות מחדש.
מוזר לי התיאור שלכם, לטווח בינוני וקצר, אין קורלציה בין מצב הכלכלה לבין הבורסות. הן תמיד מגיבות הרבה קודם ויורדות הרבה קודם וחוזרות שוב פעם, לטווח ארוך מאוד כמובן, זאת אומרת, יש את הקשר
איתן,
הזה.
איתן, אתה מסוגל לתזמן את הבורסה? אתה
לא,
יודע מה הבורסה תעשה מחר?
לא, אבל זה בדיוק מה
מחר,
שאני טוען.
מה היא תעשה בשבוע הקרוב?
זה בדיוק מה שאני אומר.
יפה, אתה לא יודע. אז ברגע שאתה לא יודע, גם קבלת החלטה של למכור היום, אומרת למעשה, אני מתזמן את הבורסה. למה? אני מוכר היום כי סימן שזהו, מפה הולכת ליפול עוד.
מי אמר למכור?
מי אמר לקנות?
בבקשה.
זאת בדיוק הנקודה. זאת בדיוק הנקודה, אף אחד לא יודע מה לעשות. אז נכון, יש מגמות מקרו-כלכליות ועליהן צריך להסתכל. אחד, זה באמת כל נושא הריבית ומה הפד יעשה עם הריבית. זה דבר אחד. והרעיון הוא להיות באותן חברות שפחות יושפעו מהמהלכים האלה. שתיים, אינפלציה. אנחנו רואים את האינפלציה. עכשיו, מה לעשות? בישראל אנחנו מדינה שרגילה לעבוד עם אינפלציה. זה פחות מפחיד אותנו. האמריקאים הרבה יותר לא רגילים לאינפלציה, ולכן הם נדרשים
לא,
לעבוד
בחוזה. לא, גם האינפלציה אצלם יותר גבוהה.
לגמרי.
שם מה שנקרא, התפסת הכסף עובדת לפי הספר. אצלנו
בדיוק.
יש כוחות אחרים שריסנו את זה. למשל,
בדיוק.
הנושא של הדולר וזרימת
בדיוק.
ההשקעות לפה.
אז אתה יודע, אנחנו קצת שונים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מגיבים, אנחנו מנסים לנחש, כי סוחרים הם סוחרים. אין מה לעשות, הם יושבים מול מסך.
אגב, סוחרים בלחץ? סוחרים נשמעים בלחץ?
חלקם, אתה יודע, תלוי ב... תלוי
בפוזיציה.
תלוי בגיל.
תלוי בגיל ותלוי בפוזיציה, בדיוק, תודה. אין מה לעשות, אנחנו רואים את המספרים, אנחנו רואים את הירידות. הירידות האלה לא מגיעות יש מאין, כן? יש פה אנשים שבאים מוכרים. אני מניח שהגופים המוסדיים, וכבר ראינו אותם פועלים בנגד המגמה בדרמות הקודמות, ימתינו עוד קצת, ייתנו ככה לשווקים ככה להילחץ עוד קצת, ואז פשוט ייכנסו באמת בקניות באותם קומות שהם רוצים.
לסיום, שאלה אזוטרית, אבל מעניינת, כל נושא הקריפטו, אנחנו גילינו, זה היה הדבר הכי חם פחות או יותר עד לפני 10 ימים, עכשיו תוך תקופה מאוד קצרה, המטבעות האלה התרסקו בעשרות אחוזים, יותר מ-50% בחלק מהדברים. עולם הקריפטו, המטבעות, כולן יחד איבדו תוך שבועות בודדים כמעט טריליון דולר, והדבר המוזר הוא שהגרף שלהם כמעט זהה לגרף של הנאסדק.
לגמרי.
איך אנחנו מסבירים את זה? זה היה אמור להיות נכס
כבר,
שלא קשור לכל הסיפור הזה.
כבר מזמן הראינו שהגרף שלהם ושל הנאסדק הולכים ביחד, כאילו כבר לפני כמה חודשים דיברנו על זה.
אז איך המומחים מסבירים את הדבר הזה?
אין להם ממש הסבר למומחים. בסופו של דבר זה עוד נכס פיננסי וגופים נכנסים. צריך לזכור שקרו פה שני דברים שמשפיעים מאוד על הקריפטו. אחד זה שהרוסים העיפו את... סליחה.
הסינים.
הסינים העיפו את כל...
וגם הרוסים רוצים...
ועכשיו הרוסים רוצים להעיף את כולם. כלומר, בהחלט, כל יצרני הקריפטו מוצאים את עצמם בבעיה, ואין לך יצרנים, יותר ויותר בנקים מרכזיים אומרים, לא נכבד את הדבר הזה שנקרא ביטקוין, כהליך חוקי, ולכן זה עוד הפעם דוחף אותו לאותה פינה.
ואולי כאשר הטעם לסיכונים יורד, כמו עכשיו, והתפיסה היא שלא מאמינים יותר לבלופים, למשל של חברות חלום בבורסה, אז מאמינים פחות לבלופים של...
ובמקביל, כשאתה מוצא את האג"ח של ממשלת גרמניה, בצורה חיובית ולא שלילית, כמו שהייתה ב3 שנים האחרונות, אתה יודע, זה אלטרנטיבת חיסכון יותר טובה.
אני הסתכלתי בשבוע הראשון של דצמבר, זה כבר 1.5 חודש עלה בישראל קמפיין שראו אותו בצורה מאוד בולטת בנתיבי איילון, עם שלטים ענקיים ענקיים של מטבע בשם פלוקי.
ברור.
פלוקי אינו, וראו שם איזה משהו, לא יודע מה, איזה כלב ויקינגי עם גרזן ביד, והיה כתוב שם, פספסת ביטקוין, קנה פלוקי. אז נתתי מבט, מה קרה מאז השבוע הראשון הזה. 90%.
90%, בסדר.
ירידה של 90%. אז המלצה מספר אחד, לא להאמין בעיניים עצומות על דברים שכתובים בנתיבי איילון.
אתה יודע למי קוראים פלוקי?
תספר.
לכלב שיבה אינו של אילון מאסק.
כן.
יפה. טוב.
הסמל של הדודג'קוין.
תעקוב בשבילנו אחרי מה שקורה בשווקים. תודה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי. מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לגיא פרמינגר.
שלום וברכה.
ראש תחום הייטק בחברת PwC. אנחנו רוצים לדבר איתך על מה שקורה בענף ההייטק. אנחנו מודעים למה שקורה בחברות ההייטק שנסחרות, בוול סטריט, בנאסדק וגם פה. חלקן נחתכו בעשרות אחוזים, 70, 80, 60 אחוז, וסיפרו לנו בשנים האחרונות שיש פה הרבה מאוד חדי קרן, חברות ששוות יותר ממיליארד דולר, חלקן נסחרות וחלקן לא נסחרות. אז אלה שנסחרות, אנחנו יודעים מה קרה להן. שאלה היא, מה קרה לאלה שאינן נסחרות, מה השווי שלהם, ואיך הן נחתכות בימים אלה?
אז באמת, יש בארץ קרוב ל-100 יוניקורנים, חדי קרן, כולל חברות ציבוריות, כאשר חברות האלה באמת קיבלו ערכים מאוד נדיבים בשנה וחצי האחרונות. חלק מההתייחסות אליהם לשוויים שרואים בסיבובים היא טיפה מוטט, כי השוויים נעשים עם מניות פריפרד, ובדרך כלל למניות הפריפרד יש זכויות עודפות, ובעצם שווי החברה הוא קצת יותר נמוך ממה שהשווי התיאורטי של הסיבוב שקוראים בעיתון.
בוא ננסה להסביר את זה, כי אני לא בטוח שזה ברור למאזין מן המניין. מה שאתה בעצם אומר, תן לי להגיד ותאשר או תתקן אותי, זה שמתבצע סיבוב נוסף בחברה, ומוסיפים לה עוד כמה עשרות או מיליוני דולרים במסגרת הסיבוב הנוסף, אז לכאורה יש איזשהו מספר שנחתך שהוא זה שמפורסם ומופיע בעיתונים, אבל המשקיע האחרון, כי הוא האחרון, מקבל תנאים עדיפים במקרה של מחירה ואקזיט והנפקה וכל זה, כך שלמעשה צריך איכשהו לשקלל את התנאים העדיפים שהוא מקבל. למשל, הוא מקבל את הכסף ראשון, ובשקלול אמיתי יותר המחיר לפחות מעט יותר נמוך ממה שאנחנו קוראים ולצערנו גם כותבים לפעמים בעיתונים.
בגדול מדויק מאוד.
כמה חברות חדי קרן יש לנו שהן פרטיות, שהן עדיין לא נסחרות בבורסה? ואיך זה נראה בימים אלה, כשיושב שם בורד ואמור או מתכנן יום אחד להנפיק, איך הוא מתמחר מחדש את השווי שלו, כשהוא רואה שכל החברות הנודדות שלו לצורך העניין נחתכות?
כן, אז קודם כל ציינת באמת שחלק מהחברות נחתכו ב-60-70 אחוז, זה באמת נכון, אבל חלקם ה-60-70 אחוז מאיזשהו פיק, אם מסתכלים על לפני חצי שנה או שנה שהם הנפיקו או נכנסו לספאק, אז הירידות משמעותיות יותר נמוך, אבל אני שם את זה רגע בצד. אבל אם מסתכל רגע על השוק הפרטי, השוק הפרטי עד לפני שבוע, ואני כרגע מתעלם מהשבוע האחרון, למרות שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל כולנו נמצאים באי ודאות מה יהיה, אבל אם אני מסתכל על לפני שבוע, לפני הירידות החדות בבורסות, זה התחיל להגיע גם לשוק הפרטי. אנחנו רואים סיבובים בשוויים קצת יותר נמוכים ממה שהיה או צפוי היה להיות.
תן לנו דוגמה, תן לנו דוגמה לחברה.
אני לא נכנס לחברות ספציפיות מן הסתם.
בלי שם של חברה, אבל תן לנו דוגמה למספרים כאלה.
היה מסע ומתן על חברה בשווי של 400, זה היה די נראה שזה יהיה סגור. בסוף היום הגיע אחד המשקיעים ואמר, חבר'ה, אני חושב שהצמיחה בתחום תהיה קצת יותר נמוכה, אני מבקש להוריד את את השווי ב-10 אחוז, וזה באמת נסגר על אותו, על אותו שווי.
כן, טוב, זה לא נשמע טרגדיה בינתיים. יש סיפורים קצת יותר טרגיים מזה?
בשוק הפרטי עוד לא. אנחנו לא רואים את מה שקורה בשוק הציבורי בינתיים. אנחנו רואים באמת קצת התמתנות בשוויים, אבל לא בצורה דרמטית כמו שקרה בשוק.
אני לא מבין, גיא, ברצינות. זאת אומרת, יש לנו פה שוק פרטי עמוק עם עשרות דירות חד קרן שמתומחרות במיליארדים כל אחת, על בסיס מה שיהיה אפשר להשיג מהם בהנפקה ובאקזיט, כלומר בשוק הציבורי, ואז השוק הציבורי הרלוונטי של החברות תוכנה הישראליות הקלאסיות יורד ב-50%, ואין עדכון גורף של כל שאר החברות, זאת אומרת, נשארים עם אותו מספר שהיה בסיבוב האחרון?
קודם כל, ההנחת בסיס שכל החברות יגיעו לשוק הציבורי היא לא כל כך נכונה, היא הייתה אולי קצת נכונה בשנה וחצי האחרונות, אבל אם נלך אחורה לפני תקופת הקורונה, רוב החברות בסוף נמכרו ולא הגיעו לבורסה. אז ההשוואה היא נכונה עד גבול מאוד מאוד מסוים. עכשיו, יש משהו מאוד נכון במה שאתה אומר, ולכן גם אותם המשקיעים של השוק הפרטי, שרואים את הירידות החדות בשוק הציבורי, ברור שזה משפיע עליהם. גם בשוק הציבורי זה נובע מהנחה של אותם משקיעים ציבוריים, שהצמיחה ספציפית באותו שוק או באותה חברה, יהיה יותר נמוכה ממה שצפו לפני כן. ולכן זה גם מגיע לשוק הפרטי. מצד שני, בשוק הפרטי עדיין יש הרבה מאוד כסף והרבה מאוד ביקוש. אם נוסיף לזה שכולנו כנראה הבנו, רובנו הבנו, שהמהפכה הטכנולוגית עוד לפנינו, והחברות האלה חלקן יכולות להיות שוות הרבה 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 יותר, חלקן אולי גם יהיו שוות בסוף מעט מאוד. אבל חלקם יכולות להפוך לחברות מאוד מאוד משמעותיות.
הירידות בבורסה לא מאיימות על קיומן של חברות כאלה פרטיות, שהיו אולי אוטוטו קרובות להנפקה, והדבר הזה, גם אם הוא יהיה בקרוב, הוא לא יהיה לפי השוויים שדובר בהם?
זה ברור שבשוק שקשה להנפיק, אולי מפסידים כסף קשה מאוד להנפיק. זאת אומרת, השאלה היא בכלל אם ירצו להנפיק, כי חברות כאלה לא בטוח שירצו להנפיק, בשוק שיורד, כי אי אפשר להנפיק בתחומים האלה, וכנראה...
והם חיות בשלום עם משקיעים פרטיים וקרנות הון סיכון, הם ימשיכו להזרים כרגיל, כלומר, הקרנות והגופים שמשקיעים...
בוא לא נשכח שזה מה שהיה לפני שנה וחצי, לא היה אופציה כמעט להנפיק. זאת אומרת, שוק ההייטק רגיל לצמוח ולגדול מכסף פרטי, מעטים היו לוקחים כסף ציבורי, בטח חברות ישראליות. אז השוק רגיל לעבוד עם כסף פרטי, אבל אני בטוח שהירידות שראינו בשוק הציבורי, אנחנו כבר מתחילים לראות אותו בשוויים גם בשוק הפרטי, אבל לא בעוצמה כזאת.
נסה לתת לנו שיעור של עד 30 שניות, איך מתמחרים חברה פרטית? אנחנו מבינים את הרעיון בבורסה, קונים מרצון, מוכרים מרצון, הרבה כאלה מדי יום, עם כל הבעיות, לפחות הלוגיקה ברורה. איך ניגשים לתמחר חברה פרטית ביום שכזה? נניח, אתה יודע, שקרן הון סיכון עורכת את הדוחות שלה, היא צריכה להראות מה השווי של החברות בפורטפוליו, איך היא עושה את זה?
לכאורה זה לא שונה מקנייה של עסק שהוא לא הייטק, רק בסוף היום בהייטק הרבה פעמים האי-וודאות והצמיחה הם יכולים להיות עם סטיות תקן הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, בגדול אתה צריך להניח כמה כסף החברה תדע לעשות עם ההכנסות שלה או ממחירה, להבין את זה להיום אחרי את כל ההכנסות האלה, אחרי שלקחת אותם לכאורה לאינסוף, ולהגיע לאיזשהו מספר. עכשיו, הערכה שלי תהיה שונה משלך, כמו שאם שנינו נשאל אחד את השני, כמה שווה קילו עגבניות, אז כל אחד...
איך אתה מאבן חברה בלי הכנסות ויש כאלה?
בלי רווחים גם.
א', יש לי תחזיות, זאת אומרת, גם לכל חברה יש תחזיות של הכנסות, ואתה לוקח את אותם תחזיות, אתה כמובן מאבן אותם בריבית יותר גבוהה מנדלן מניב, כן.
כן, אבל כשמתחיל להיווצר סנטימנט שאומר את הדבר הבא, חברות צמיחה, כלומר שמציגות רק צמיחה במחירות, הן הרבה פחות מעניינות מחברות ערך, כלומר חברות שיודעות לייצר רווחים ולאורך זמן, ואתה רואה את הצמיחה שלהם גם ברווחיות, איך מסתכלים על זה בעולמות קרנות הון סיכון? הם לא אומרים, אם הבורסה חושבת או נותנת סנטימנט גרוע יותר לחברות צמיחה במחירות, אז גם אנחנו צריכים להסתכל על זה קצת אחרת.
הם עושות את זה, אבל צריך לזכור שבבורסה גם יש אלמנטים פסיכולוגיים בקורולציה מאוד גבוהה. זאת אומרת, למשל, אם אפילו נסתכל על היום, זאת אומרת, ברגע, יש קורלציה מאוד גדולה, ברגע שהנאסדק יורד, אז אוטומטית גם תל אביב יורד. זה אומר שכל החברות בבורסה בתל אביב שוות 3% פחות. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אלמנטים שהם פסיכולוגיים, והפסיכולוגיה היא חלק מהכלכלה. ולכן אין ספק שקרנות הון הסיכון מסתכלות מה קורה בה, או כל משקיע אחר מסתכלות מה קורה בחלק הציבורי, ומשליך את זה גם על הפרטי. אבל צריך לזכור שהרבה מהחברות האלה, אם הן מצליחות, הן יכולות להיות game changer בתחום שלהן. ולכן יש משקיעים שמוכנים להיות שמה, שאותה חברה תהיה game changer.
אנחנו ראינו במהלך השנה האחרונה, בתקופה הטובה, נקרא לזה ככה, או לא מעט מקרים, שבהם חברות הנפיקו בסיבוב אחד, ואחרי 3 חודשים, 4 חודשים, אפילו לא יותר מחצי שנה, באו לשוק שוב, והנפיקו בסיבוב שהתמחור שלו היה לפעמים פי 2, פי 3, פי 4, והביא אותם למצב של חד קרן. כשדי ברור שבתוך חודשים בודדים, כלכלית, מסחרית בתוך החברה, לא יכולה להיות התפתחות של פי 3, פי 4 בשווי. תסביר לנו את הלוגיקה הכלכלית, איך דבר כזה קורה.
אני חושב שזה כמו כל דבר בחיים, זה היצע וביקוש. יש היצע מאוד גבוה של כסף, והרבה מאוד משקיעים, ושהמשקיעים רוצים לתפוס את הדיל הטוב, הם מוכנים לשלם יותר.
כן, טוב, נשמע לי שגם מהשיחה איתך וגם מהשיחה עם אסה ססון שעשינו קודם לכן על מה שקורה בבורסה, זה מין סיטואציה של מכה קטנה בכנף בשווקים.
בשלב זה, בשלב זה.
כן, עוד לא משהו, אתה יודע, להספיד את התעשייה, את התחום או את השווקים.
תראה, אני לא יודע מה יהיה בשווקים הציבוריים, אנחנו באמת נמצאים פה באיזה שבוע שהוא כנראה יכתיב מה יהיה קדימה בשווקים הציבוריים, ויהיה לו כמובן גם השלכה על השווקים הפרטיים, יותר השלכה לטווח בינוני מאשר ממש קצר, אבל בסוף היום, אם אני מסתכל ממש מלמעלה מלמעלה, מחר ואנחנו, אם חשבנו שאנחנו בהתחלת המהפכה הטכנולוגית, ורוב האנשים נתקלים בטכנולוגיה, בעיקר דרך המכשיר הנייד שלהם, והמכשיר הנייד שלהם אמיתי לא מאוד השתנה ב10 שנים האחרונות, הייתה תחושה שהמהפכה הטכנולוגית ברגיעה או לא מאוד קופצונית, אני חושב שהקורונה הראתה לכולם שאנחנו בתחילת המהפכה הטכנולוגית, אם אני מסתכל באמת בצורה אסטרטגית מלמעלה לטווח בינוני ארוך, אין ספק שהמהפכה הטכנולוגית משנה את כל החיים של כולנו, ולכן מקומות שיצליחו ויבואו עם טכנולוגיה פורצת דרך וגיים צ'יינג'ר, המשקיעים ירצו כן, להיות שם.
זה ברור. השאלה מה יקרה לכל שאר החברות שלא יהיו המונופול של הענף.
אז באמת, זה מזכיר לי במילה האחרונה קצת את פייסבוק. פייסבוק שהנפיקה 2013-2014, כותרות היו שווי מנופח, אין הכנסות, אין כלום, מודל עסקי לא מתאים. נדמה לי שהמניה נחתכה 40-50% אחרי ההנפקה. כולם אמרו, צדקנו, אין בחברה הזאת כלום. את ההמשך אתם מכירים.
ההמשך אנחנו מכירים.
אנחנו גם מכירים גם את ההמשך של הרבה מאוד רשתות חברתיות אחרות שהם לא נהיו פייסבוק, או של מנועי חיפוש אחרים שלא נהיו גוגל.
אתה צודק לגמרי, בדיוק. עכשיו אתה בתור משקיע רוצה לנסות לתפוס את אותו פייסבוק, כן? ואם הצלחת, סבבה, ואם לא הצלחת, קצת פחות.
בדיוק. אז בוא נסכם רק את הנקודה שהיה לנו חשוב לדבר עליה. בעצם אתה אומר שצריך לקחת עם גרגיר מלח את כל התמחורים של חברות החד קרן, גם בגלל הנושא של תנאים עודפים שיש למשקיע האחרון, אבל גם בגלל שהרבה פעמים, ושוב פעם, לא דיברנו בדיוק על זה, אז תדייק אותי אם צריך. אם אני מחזיק בחברה, והיא צריכה עוד כסף, אז כמחזיק בחברה אני מוסיף לה עוד קצת כסף. בעצם אותי מעניין המחיר הממוצע ששילמתי, ואם אני קובע באופן כמעט שרירותי שהכסף הזה יינתן פורמלית על פי שווי מאוד גבוה, אז יצרתי שווי לחברה, אבל די יש מאין במובן הזה, לא ככה?
לא, אני לא מסכים איתך, כי בהרבה מאוד, בדרך כלל בסיבובים נוספים, יש משקיעים חדשים, ומשקיעים חדשים מאוד חשוב להם השווי, וגם אם אתה תקפוץ יותר מדי, אם אני הולך לתיאוריה שלך, יכול להיות שבסיבוב הבא יהיה קשה לך לגייס. אז זה לא נעשה בצורה כל כך, איך נגיד, שרירותית, כמו שציירת.
זאת אומרת, קציניות, אבל לא צריך להגזים.
משהו כזה.
יפה.
יפה.
גיא פרמינגר, תודה רבה לך.
חן חן.
תודה לכם.
שלום לרפאל גויכמן.
שלום סמי ואיתן.
כמו שאנחנו יודעים בטלוויזיה שלנו, בעיקר בערוצים המסחריים, 12 ו-13, יש מגפה של תוכן שיווקי. אין ספור אנשים שמגיעים בכל מיני תוכניות ושלמים כסף כדי להופיע שם ולספר על המומחיות שלהם ועל המקצוע שלהם, והם באמת עוסקים באיזשהו סוג של קידום, בלי שאנשי המערכת, נקרא לזה במרכאות, המראיינים באמת מציקים להם יותר מדי בעניין הזה. כולנו מודעים לכך שבתוכניות בישול אנחנו רואים קלוז-אפ על מוצר כזה או אחר, ויש... זה לא במקרה הדבר הזה, ואנחנו גם יודעים שזה חלק מהמודל העסקי של תוכניות. כל הנושא הזה היה אסור, לא מוסדר. עכשיו יש תקנות חדשות שבאות כדי לנסות לעשות סדר בעולם הזה ולהרשות דברים, אבל בתנאים מסוימים. ספרי לנו מהן התקנות ואיך תראה הטלוויזיה שלנו מעטה.
אוקיי, אז הרשות השנייה שבעצם מפקחת בתוקף חוק על הערוצים המסחרים בישראל, ערוץ 12, 13, 14, 9, 24, בכל פעם שהם יעלו כל סוג של כל תוכן שמאחוריו עומד אינטרס כלכלי, שבעצם שולם כדי שהדבר הזה יופיע או יושמע לצופה, האייטם הזה, אותו רגע, יסומן במדבקה עגולה, שתופיע על המסך.
כמו שמסמנים מוצרי מזון, סוכר, נטרן ושומן.
כן, אז יש את המדבקות האדומות והירוקות, רווי, או שהוא לכאורה בריא, אני לא יודעת אם אני מאמינה למדבקה הירוקה יותר מדי, ובעצם הצופה יבין שכרגע מה שהוא צופה בו, מאחורי זה יש שיקול כלכלי שהוא יצפה בזה. זאת אומרת, זה תוכן פרסומי. עד היום... לא היה שום התייחסות לתוכן שיווקי, כן? זה שיווקי במרכאות. מה זה שיווקי? אתה רואה פרסומת, פשוט היא לא פרסומת, היא מתחזה לתוכן רגיל.
כן, אבל יש כל מיני דרגות של תוכן שיווקי. אנחנו יודעים למשל, כמו שאיתן אמר, אם יש תוכנית בישול, אז רואים פתאום איזה קלוז-אפ על איזה סכין מטבח
אסור.
של חברה מסוימת.
זה אסור. זה אסור.
זה אסור.
אבל לא,
מה זה
היום...
אסור? עד עכשיו כולם עשו את זה, ובפרהסיה.
אבל לא היה, זה לא היה מוסדר. זה לא, היה, לא הייתה התייחסות של המדינה, שבעצם הערוצים המסחרים קיבלו ממנה רישיון שידור. הייתה מערכת יחסים. יש מותר ויש אסור, אבל זה לא הוסדר. זה כן נעשה. הרשות השנייה שאוכפת, שבעצם צופה בערוצים המסחרים, ואמורה לפקח ולראות שהשידורים הם תקינים, הייתה כונסת פה ושם על, על, על חריגות, זאת אומרת, על באמת...
כן, מין משחקי חתול ואכבר כזה, שתמיד אגב היה כדאי לחרוק, כי הכנס היה שווה קצת עלה פחות מהתמורה שקיבלת מהאנשים האלה.
אז רגע, בוא נשאר עם הדוגמה של התוכנית בישול, שאנחנו יודעים שיש בה אלמנטים של תוכן שיווקי.
יש מוצרים.
ויש כן. מוצרים ויש מילים שנזרקות פה ושם, כל אחד לפי העניין. במקרה כזה... אנחנו צפויים מעכשיו שתוכניות מהסוג הזה, נגיד המאסטר שפים למיניהם, פשוט יהיה בו, בהם בפינה לוגו של תוכן שיווקי, אזהרת תוכן שיווקי אפשרי.
יופיע כיתוב שכתוב בתוכנית זו משולב תוכן פרסומי. זה ירוץ במסך למעלה,
okay.
בזמן שהתוכנית עולה לאוויר, ובמהלך השידור של התוכן השיווקי עצמו, הפרסומי, יופיע לוגו עגול, שמורכב מהאותיות תף פי, תוכן פרסומי, וזהו, וזה
כלומר,
פשוט...
גם עזרה כללית לגבי התוכנית עצמה שיש בתוכן שיווקי, וגם עזרה ספציפית לגבי דובר מסוים או אייטם מסוים, שזה בעצם אייטם שנקנה בתשלום, וזה לא איזה אייטם חדשותי טהור ונקי.
כן, אבל אנחנו צריכים להפריד חדשות כמובן. יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שהחדשות נגועות בתוכן שיווקי, שאנשים באמת משלמים כדי להגיע לחדשות ולפרסם שם, זה כל כך, זה איסור שהוא קיים דרך אגב על פי חוק. אסור בחדשות לשדר תוכן פרסומי.
מה לגבי תוכן פרסומי עצמי? נגיד במהדורת חדשות 12, שמספרים על העונה החדשה של מאסטר שף או של ארץ נהדרת, זה כן לגיטימי? זה לא תוכן שיווקי?
זה גם אסור. אמורה להיות הפרדה מוחלטת בין האינטרסים של הערוצים המסחרים, הערוץ עצמו, לחברת החדשות. חברת החדשות היא גוף נפרד.
אסור ועושים את זה ערב ערב.
אבל מהדורות החדשות מפוצצות בקידומים עצמיים של תוכניות.
וזה דבר שהוא אסור. לפני כמה ימים שידרו איזשהו אייטם על אוכל, על מטבח נראה לי אתיופי או משהו כזה, נראה לי שזה היה אתמול בחדשות 13. את מי הביאו להתראיין? את רותי רוסו, שהיא עכשיו אחת המנחות של ריאליטי מסעדות חדש.
זה המודל.
זה אסור. זה אסור, אבל יש פה גם משחק לגבי זה, זה באמת אסור, זה גם נחשב לתוכן שיווקי, והערוצים אומרים שאלה מומחים בתחומם, שמדברים עכשיו על התחום שלהם, אי אפשר לפסול אותם בגלל שהם מופיעים גם בתוכן שקשור בערוץ.
לא, בוא נגיד שהם עוד איכשהו צריכים להתחמק עם העניין הזה, אבל נחזור רגע לתוכניות הבוקר. כל תוכניות הבוקר, או חלקם הגדול, כוללות שיחות עם אנשים ששילמו כסף על מנת להיות אורחים ולספר, אנחנו שם אין ספור דברים בתחום של בריאות, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, אני לא רואה תוכניות בוקר, אבל לפעמים אני מגיע לקופת חולים, חכה בתור, אני רואה את הטלוויזיה שם, זה לתוכניות של תוכן שיווקי מההתחלה ועד הסוף. אז האם בעצם אנחנו נראה עכשיו בכל הערוצים המסחריים, באופן קבוע, את המדבקה הזו, בעצם?
אני חושבת שזה, המהלך הזה, כשהוא יצא לפועל, יהיה הרבה כנראה בלבול ואיזושהי...
מתי זה קורה?
זה אמור לקרות בחודשים הבאים. הקרובים ממש, הערוצים אמורים לגבש נוהל של איך זה עובד. הם צריכים להכיר גם את הכללים החדשים, כי יש המון המון סעיפים של מה מותר ומה אסור, איזה תוכן אסור בתכלית האיסור לפרסם, אלכוהול, נשק, דברים כאלה.
Okay. אגב, מה הכנסות על חריגה מהתקנות החדשות, גבוהים או שכאלה נסבלים?
הם עדיין לא פרסמו את גובה הכנסות. כיום זה כן קורה, כאילו...
אתה יודע, צריך שזה יהיה אפקטיבי. אני זוכר שפעם סיפר לי בעל בית קפה שבתשעה באב אוסרים על פתיחת בתי עינוגים. הוא אמר לי, אבל בזמנו הכנס היה, נגיד, 100 שקלים, העירייה הייתה כונסת אותו, אז הוא אומר, זה שווה לי, השולחן הראשון שמתיישב מכסה לי את הכנס, וכל השאר אני מרוויח הרבה.
אנחנו מסתכלים על הערוצים, ואנחנו חושבים שהם פועלים, אתה יודע, רק בדרכים זדוניות, מפרסמים כל הזמן תוכן שיווקי, הם פועלים באיזושהי מסגרת שהיא מאוד מקובלת. היום לשלם על תוכן, זה דבר מקובל, העיתונות עושה את זה, אתרי החדשות עושים את זה, אתרי תוכן. זאת אומרת, העברת תוכן, גם כשמשלמים עליו, יש בו ערך לציבור. זה לא נטו 100%, אנחנו מנסים למכור לנו עכשיו כל הזמן דברים, וזה רק לרעת הצרכן. אתה רואה סכינים, ואתה רואה אנשים שהם משתמשים בהם, ואתה אמור להבין.
מצד שני, אתה לא יכול לצפות בטלוויזיה כל הזמן מצויד בכל החושים שלך, כדי לבוא ולהגיד מי עובד עליי, מה, איך הוא עובד עליי, איך הוא מנסה להנדס לי את התודעה וכו'. הרי במה לא עושים לנו את זה בכל מיני פלטפורמות.
גופי התוכן היום פועלים, כל גופי התוכן פועלים תחת כללים מאוד ברורים. כשבעיתון עולה כתבה פרסומית, כתבה שנחזית, זאת אומרת, אייטם שנחזה לכתבה אמיתית, אבל הוא עדיין משולם, כתוב על זה, וזה מסומן בצורה מאוד בוטה.
וזה לא היה כתוב עד עכשיו בטלוויזיה.
ובטלוויזיה, חמקו מזה.
הזכר פה שורה של ערוצים מסחרים, אבל דה פקטו זה דואופול וכמעט מונופול. זאת אומרת, מדובר על קשת עם שני שליש מהשוק, ועל רשת עם עוד שליש מהשוק. נשים בצד את 11 שהוא לא שחקן במשחק הזה, והאחרים באמת זניחים. אז בעצם, אתה מוצא את עצמך שעם 3/4 מהמדינה צופה בערוץ אחד, אז זה לא שיש להם ברירה עכשיו, הם יראו את המדבקה ויגידו, או, אני לא רוצה להיות פה, כי במקום, כי מוכרים לי עכשיו דברים בתת מודע, ואני אלך לערוץ אחר. אין בעצם ערוץ אחר מבחינת רוב הציבור, אז מה זה כמעט משנה? זאת אומרת, שיש את המדבקה על המוצר הזה בסופר, אני עשוי, והמערכת בנויה לכך, שאולי אני אחליט לא לקנות אותו למען בריאותית, ולקחת מוצר של לא מדבקה. לאן אני יכול לעבור, אם יהיה באחת התוכניות הפופולריות, אני לא יודע מה, בארץ נהדרת פתאום יהיה מדבקה, שיש שם גם תוכן שיווקי שאני לא יודע מה הוא. מה אני אעשה? לאן אני אעבור?
אני לא מסכימה איתך, איתן.
אז תפרטי, תסבירי ונמקי.
אני חושבת שמאז שתרבות הצריכה, כן, השתלטה על האנושות, לאט לאט יש איזושהי חוסר סבלנות של הציבור לפרסומות. אתה שומע את זה, אנשים כל הזמן אומרים, נמאס לי עם פרסומות. אנשים, עם השנים, ככל שהפרסומות התרבו, נהיה אנטי. אני חושבת שיש חוזקה בסימון הזה בטלוויזיה, שתגרום לאנשים לא לצרוך תוכן, אם הם יחשבו שעובדים עליהם, שהתוכן הזה כולו הוא בשביל למכור להם מוצרים. חוץ מזה שגם תרבות הצריכה של התוכן בטלוויזיה משתנה. אנשים עוברים היום לפלטפורמות, לסטרימינג, כי הם לא רוצים לראות פרסומות, כי הם לא רוצים לראות תוכן שיווקי.
אגב, גם בסטרימינג את יכולה לראות פתאום מישהו שותה בקבוק משקה של טעם החיים.
בסרט של ג'יימס בונד, המכונית לא נבחרה במקרה, בהגרלה. מישהו שילם על זה שזה יהיה BMW או בנטלי או אני לא יודע מה. תגידי לי, האם יש חשש שברגע שיש תקנות, התוכן השיווקי יזלוג גם למקומות שבהם הוא לא היה עד עכשיו, כי לכאורה, אז אוקיי, אז עכשיו אני יכול לשים תוכן שיווקי בכל מקום, ובלבד שאני אשים את המדבקה, אז למה שאני לא אשים אותה בתוכנית תחקירים?
יש איסור, יש הפרדה מוחלטת ממכירת, לתת את האפשרות, כן, לשדר תוכן ממומן בתוכניות אקטואליה וחדשות, אסור.
לסיכום, ככל שאת שומעת ממפעילי הערוצים המסחריים, האם הם הולכים להתנגד לזה? הם יודעים להתנגד לרגולציה כשהיא לא מוצאת חן ביניהם ולעשות די הרבה רעש. ראינו אותם עושים כאלה דברים בעבר. יהיה פה פייט שלהם על הנושא הזה או שהוא פחות מטריד אותם?
כמובן שיהיה פייט, אני מניחה שזה יקרה מתחת לפני השטח, כי לכאורה הכללים האלה הם מאוד הוגנים וראויים וחשובים עבור הציבור. הגנה על הציבור שיראה תוכן ויבין מה האינטרס שעומד מאחוריו. אז אתה לא תראה עכשיו את ראשי שני הערוצים יוצאים באיזושהי מלחמת חורמה על הרשות השנייה, אתם הורסים לנו את המודל העסקי. הם ינסו למשוך לטובתם ולהקל על עצמם כמה שיותר, לדרוש כמה שיותר.
יהיה משא ומתן, אולי יסכימו לזה, אבל אל תקצרו לנו את מהדורת החדשות, או להפך, המסחרה הרגילה.
טוב, אז התחלנו עם לסמן סיגריות, אחרי זה עברנו לסמן אלכוהול, ואחרי זה מוצרי מזון. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שבו מסמנים תכנים שיווקיים. מה הדבר הבא שיסמנו, איתן?
שאלה טובה.
אנשים רעילים. אנשים רעילים.
שמאלנים וימנים.
יפה. רפאלה גויכמן, תודה.
תודה לכם.
זהירות תוכן שמאלני.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו פה כרגיל, גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום.